יום שלישי, פרשת סיסרא. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים היום עם מעשים מופלאים שספרו לאחרונה על ידי רבינו, מור הצער התוירה, גר כנרסקי שליטה. המעשים האלה התבררו בסמדר של מיר, והם מובן מתוך המאמר עניין וגל, מתוך עשות גיליונות. טוב. טוענים אותם לבדוקים ונאמנים. טוב, מנחצי הזמן כותב האוסף שלנו, הסיפק בדבר להגיע לכלי הראשון. אחד מספר שבערב עכשיו בסקוי זה שפר של שמואל, שנה זו, ידידתם את חכם שמציג היום שבועים חדשים מקוריים שלנו, ובנהגו להיכנס אל הקוידש, להראות לרב חיים את מה התחדש לו. אז השבוע, באותו שבוע, הוא התחיל לקרוא קצת, ואז הוא אמר, כבר ראיתי, מיד הוא החזיר לו, אמר לו, כבר ראיתי את זה. אז שאל אותו מישהו, אולי מישהו כבר הקדים אותי היום? אז מורו יתקש, לא, ראיתי את זה פעם. ואז הוא נזכר והוא הודע שהשבוע היה מאוד... הוא הודע שהשבוע היה התחסה עם אימזכיר, הוא אמר, התחסה עם אימזכיר, שהשבוע היה מאוד טרות, והחליט באופן חד פעמי להביא חדשים שהתפרסמו, שהוא כבר פרסם לפני 5 שנים. הוא לא האמין ולא חלם שמורו נזכור את זה. מה יש לדבר עם שטר בדרך החומים גדולים בזרועים? נהגו להריץ למור מדי תקופה כמה שאלות חמורות שהתקבצו אצלהם על הסוגיות בזרון. רב חיים עוד אינה מהם והיה רגיל להשיב בעריכות יותר מהמקובל. פעם אחת הוא רשם הם על אחד מהשאלות שאלתם כבר. אז הם הלכו, נעברו במכתבים, מכתבים ישנים. הם מצאו שלפני כמה שנים שאלו את זה. ביום הבחירות, בסיבוב השני בירושלים, היה מייס הטלם, חולה פרקינסון, שנפל ושברו הצלעות שלו. גרמו לו לחור בריאה שמרחם. עד צורך לבצע ניתוח דחוף ביום של הבחירות. ונכנסו לרב חיים ובקש ברכה להצלחה. הניתוח, הוא שלם החולה כבר הצביע. אמרו שהוא כבר בית חולים, מחכה לניתוח. חזר ושלם, הוא הצביע. אז ראינו שרב חיים רואה איזה להכרח, ואז התקשרו לאחד מארגוני הרפואה, שהעמידו אמבולנס שהסכים להסיע את החולה לקלפי בשביל להצביע. אחרי כמה שעות, כשהוא חזר לבית חולים, תורכה חדשה בניתוח, עם תצלום חדש של הריאות, והנה זה פלא, החור נעלם כלא היה. היה יהודי שביקש לחתום חוזה על דירה חדשה בבני ברק, לפני החתימה הוא ניגש רב חיים להתברך. אמר לו רב חיים, בוא רבה, תלוך רבה, אבל תלך להסתפר. אותו יהודי הסתפר שבוע קודם. נו, אבל את מוצא פיו של רב חיים הוא לא ישנה. הלך לספר שגם התפלל לראות אותו, מופיע עוד פעם. סיפר לו, אותו יהודי, שרב חיים קנסקי, אמר לו להסתפר, ציבר עליו. הוא ניסה לברר אצלו את פרטי העניין. אז הוא סיפר לו שהוא התכוון לזכור חוזה בבניין פלוני, ניגש לקבל ברכה. אמר לו הספר, יזהר וישמר לך מלכתוב שם חוזה, אני גר פה בניין ממול, יש שם בעיות קשות מאוד בין השכנים. כל מי שקונה שם, ממהר למכור. רואי לה על כולנו, המויפת שקרה בכולל המופלא, צילו של איכל ברוב היהודי, מקום שמגדלים בו, מאות וברכים תלמידי חיים חשובים, לתורה, לתעודה, תחת מצוחו של רב חזקיהו נבנצל, מצוותו של אביו, אביגדור נבנצל, לפני 4 שנים התעכבו המשכורות של כ-1,000 אברכים במשך 9 חודשים. רוצה לנסוע לחוץ לארץ. רב חיים לא הסכים. לפני שבועיים הורה לו מורון שר התוירו לנסוע לצפת. עשה ככה בתמימות. כשהוא מצא תורם, נסע למצחיים, מתפלל מעומק הלב. כשהוא מגיע טלפון מחול מגביר אדיר, סגר עסקה ותורם $1,000,000 על החוות הישנים. ואחרי שהוא פחותו את זה לשח, התברר שזה ממש תחום של החוות, וככה הצליחו לסלק חוות שכבר רבים התייאשו מהן, ובזאת לקדש את השם בעולם, להראות שההבטחה זה ההבטחה, וכשהוא יודע את זה לא קוין לב, ברך בשם ומלכו את התוי געמי סיף. ואנחנו ממשיכים פה עם המדור על דה ועלה. היה תורה מתונות, זה דברים שיפלאים שפורסמו על ידי הרב אליהו דיסקין שליטה בגיליון נחל אליהו, בתוך האוסף גיליונות. מספרים פה על תורה מתונות, עם הרבה ותק, הרבה קשרים במקומות הנכונים. הוא ידע איפה כדאי ללכת, למי כדאי לתת תמונות, איפה לפרסם באיזה כלי תקשורת. במלחמת ששת הימים, קיבל ראשון ללכת לקו החזית. צלם התאבדות בקו החזית, במסגרת חלומות של כל צלם מקצועי. כמה פעמים צריך להגיד וידאו, יש בעשרות, חיילים ממינו ושמאלו נפלו. מה צריך לשכב על הרצפה, להיכנס לתעלות. תוך כדי ששם הוא חשב לעצמו, מה כדאי כל העסק הזה אם אני לא אצא מזה חי? בסוף, ספר יצא בריא ושלם עם אלפי תמונות. היה בטוח שהוא עשה את עסקת חייו, התמונות האלה שוות מיליונים. מקור אותם לרשתות בינלאומיות, על כל תמונה הוא מקבל אלפי דולרים. הוא יכל לחתן לא רק לילדים שלו, גם תנינים. טוב, חוזר מעל מלחמה. דבר ראשון, הוא הולך לפוטו לפתח את התמונות. מי שזוכר, או מי שיודע, פעם יש מצלם מצלמה, הוא צריך להכניס פילים, על הפילים מצורבו התמונות. הוא מגיע שמח וטוב לב, ואיתו מתברר שהוא שכח לשים פילים במצלמה, שוד ושבר. אין פילים, הכל היה רק פלש, לא נשאר שום דבר. למשל, זה אומר ראשון לקצינים, אמר, הוא אמר את זה לקצינים בדרשה שהוא נתן, אחרי ששת הימים, הוא אומר, פילים זה כנגד הלב. בן אדם יכול לצלם תמונות הכי טובות, אבל אין פילים. לא נשאר כלום, פלש וגמרנו. אותו דבר אומר רב שלום יהודי, יכול לשמוע דרשות. חוצבות, דרשות חוצבות לעבוד. לעבוד, אבל לשמוע שיחות, ולשמוע שיחות מוסר. אבל אם אין לב, שום דבר לא נקלט, הוא ממשיכים הלאה. אבל כשיש לב, כשהלב עובד, אז שומעים. זה דבר גלוי לעין, יש הרבה שומעים, חוזרים מתשובה, שכן שומעים ולא קורה כלום. למה? כדי נשאר לידם, אין להם לב לשמוע ולהבין. צריך לב, ובלי לב לא יודע לשמוע. ואכן, באמת, אחרי מלחמת ששת הימים, מהחיזוק גדול, אנשים התפעלו מכל הניסים הגדולים שהתרחשו שם. אנשים רבים התעוררו, הרבה חיילים צעקו שמע ישראל, תורר בהם הניצוץ היהודי. אבל אחרי זה הכל קבע, זה לא החזיק. לא תפס מספיק, מה צריך לשבור אחר כמה שנים אחרי זה? הגיעה המכה הכואבת של מלחמת יום כיפור, עשתה זה הזו הגדול. ואז הוא אומר, אז התחילה תנועת התשובה העממית. מה מיוחד בישראל ששמעה וזכה יותר משאר אומות ששמעו? שומע אמיר גוזון, חילו החדש בפלושס. עוז ניבה לו אלוף אלן. אלינו. הם הרי הם שמעו, אבל לא עליהם פילים. לא עליהם לב לקלוט. כשאין לב, לא עזר לשמוע. הרגשת הלב אצל גדולי ישראל, נשים גדולים שהעמידו את כלל ישראל. כבר הגדילה שלהם, אותה על ידי שהיה להם לב שומע, לב מבין. והם ידעו לתרגם את זה למעשה. איש האלוהיקים, המשגיח הבחץ כלווינשטיין, איש האמונה, שמיד דור שלם שחי עם אמונה, משגוח הפרוטיס. איך התחילה הגדילה והצמיחה שלו? איכן הוא הגיע לבספרדה של כלם? הוא הגיע למשפחה חסידית בוורשה, לא עליהם כסף בבית. אותו ילד בן 12, 13, 14, היה עושה משלוחים, הולך מפה לשם. מביא לזה פרחים, לזה זה משהו אחר. עולה שתי קומות, שלוש קומות, יורד. זה היה עיסוק שלו לפרנסת המשפחה. יום שישי אחד, בסוף שבוע עבודה, כשכל הפדיון היה בכיס שלו, הלך למיק, ומישהו גנב לו את כל הפדיון השבועי. עבודה של שבוע שלם, הכל הלך לריק, כל מה שהוא הרוויח. נו, מה אנחנו היינו עושים כשהיה קורה עם כזה דבר? היינו קבלים את עצמם איזה קבלה. לא הולכים למיק ו... לא הולכים יותר למקווה. או לכל הפחות, אומר רב שלם, לא הולכים למקווה עם כסף. ובזה נגמר הסיפור, היה נגמר הסיפור. אבל עם חצקי, חצקי היה לו לב, הוא תפס טוב, הוא קראת עיניו כמו שצריך, הוא אמר לעצמו, חצקי. תראה מה זה העולם הזה, שבוע שלם אתה עולה מדרגות, יורד מדרגות, נזיע, נתעמת. ברגע אחד, כל נעלם. יש כאלה שפרדים 30 שנה, 40 שנה, משקיעים כספים, ביום אחד נפולת בבורסה, הכל נעלם. בקושי נשאר להם בגד ללבוש. וגם משכן נשאר עם הכל. מיליונים, מיליארדים, כשמגיע לקבר, אפילו את הגרביים לא לוקח איתו. תגיד לחצקי לאמר לעצמו, שווה להשקיע, לבזבז את החיים על העולם השופל. וככה הדברים נכנסו בלב שלו, עד שהוא החליט, חלצה. שמוצאי שבת הוא לוקח מזוודה קטנה ונסע לכל. כלם, זה היה האור, לכלם באו בני עלייה גדולים. מישהו בסך הכל, 120 בני עלייה. אבל הם היו בני עליה. הרי מה נשאר לנו אחרי מלחמה שרידים מקרן? גדולי עולם, הרב דסלר, חצקל, רבי אלופיאן. והוא הגיע מלהיות נער שליחויות לאור הגדול של קלם. יש מכתב של נוחום ולדל מקלם, הבן של הסבא מקלם. הגיע לפה חצקל ורשו, ויש לנו מאוד תקווה גדולה. איך הוא הגיע לזה? איך נער שליחויות בוורשה יש מאוד תקווה גדולה בקלם? היה לו לב, הוא ידע לשמוע, הוא ידע לשמוע וליישם. עכשיו מלוורדוק עשה מהפכה בעולם, הקים רשת של ישיבות, התקופה שלפני המלחמה הראשונה, מלחמת העולם הראשונה, וגם אחריה בין שתי מלחמות, ממש מסירות נפש. רשת של עשרות ישיבות, אולי יותר מעשרות. אלפי בחורים שהוא חינך אותם במסירות נפש, לאמונה, מתוכן. יצאו משם גדל העולם. סטפלר לא למד לנוורדוק, ועד השריד האחרון של נוורדוק, ברגן גלינסקי, שעד גם מזמן היה איתנו. אבל סבא נוורדוק, לא נולד צלו מנוורדוק, איך הוא הגיע למה שהוא הגיע? היה עורך צעיר, 32 או 36. היה מטופל במשפחה ברוכת ילדים, ועל צברו היה עוד את חמותו שהייתה זקנה, אישה חולה שהייתה לפרנס אותה לדאוג לה. כל היום היה דואג לפרנסה. כמעט לא נשאר לו. כמעט לא נשאר לו זמן לעסוק בתורה. אנחנו יודעים איך זה נראה. יום אחד הוא רץ לתחנת אוטובוס, בדרך הוא פוגש. פוגש את הרבי הגדול במשרד סלנטר, שואל אותו, יוזל, יוזל, מה אתה רץ? אמר לה, אלתר, אני רב לי שיהיה לי מה לחיות, יש לי אישה, ילדים, שמיגר, צריך לפרנס אותו. הסתכל עליו במשרד סלנטר בעיניים הקדושות והתאורות, ואומר לו, יוזל, אני חשבתי שיהודי צריך בעולם בשביל שיהיה לו מה למות, לא יהיה מה לחיות. מה לבוא לשם? החיים לא נגמרים פה, פה זה 70, 80, 100, גם בלידי חי, שם זה נצח, נצח נצחים. נו, אם אנחנו היינו שואלים את זה, מה היינו עושים? היינו מתפעלים. וורט יפה. משתמשים בו בשם הברוכת. אבל רב יוזל, האלתר מנוורדוק, היה לו פילים. היה לו לב, כמו ישראל, הדברים חלחלו לחדרי ליבו. הוא אמר, הרב צודק, רב ישראל צודק. עזב את כל העבודה שלו, והתחיל במהלך של ביטוחן, שנה, שנתיים. הוא דד ועמל בתורה, ומזה התחיל כל המהפך בחיים, עד שלבסוף הוא אמר, תקובה כזאת אי אפשר להתבודד, צריך לדאוג לכלי ישראל. ועד עשה מהפכה בעולם, הקים רשת של ישיבות, אלפי תלמידים, רבבות. מה כל זה בא? היה לו פילים, היה לו לב. בלי שימת לב מופסדים גם דברים הכי ברורים. מי שאין לו לב, הוא לא שומע אפילו כשהוא יקבל רמזים ברורים, כמעט בשם המפורש, הוא עדיין לא יבין. בהחלט מה שהוא שומע באלף דברים אחרים. בלי לב, אדם יכול לראות ניסים ונפלאות, השמיים מערורים אותו, לפעמים על ידי איסורים, לפעמים על ידי ניסים. הוא ממשיך כאילו לא היה כלום. אפה באיזה הערה יהודי, שם על זה בריליס. היה עושה את הריסקה, אבל זה לא הכי חלק. זה הגלט, מיום ליום העם מגדיל את הריליס. עד שאין קט המון העם, הגיע לרב העירייה. יום אחד הגיע איזה, לרב של העירה, יום אחד הגיע איזה מגיד גדול. אותה מגיד עם הדרשנים שעוברים מהעירה לעירה. הוא אמר לו, רב הערה, תשמע, יש פה יהודי שעל בריבית צריך לדבר על זה. אני אדבר אותו ישירות. זה לא יעזור. תדבר באופן אגבי. שהוא יבין שהוא פשוט עושק אנשים עניים עם כל לעשות מהם גמר. אותו מגי נתן שיחה שלמה, העריר כמה שהפרנות היא הכל בשמיים. אני אדם חושב שמשתדל פלדייס או על דעון שכרוויח, אבל הכל נהיה ולבוא לי, הכל מהשמיים. מה שנגזר האדם הוא יקבל בדרכים של יתר. צריך להתחזק באמונה ובתוכן, לא לנסות לפעול בדרכים שיש בהם נידוד עבירה. הוא לא דיבר בכלל על ריביס, אבל הוא הבהיר את דבריו, שאותו מלווה בריביס יבין שבמקום לעשוק עניים, שייתן גמח, רצה מן השמיים. לא צריך לעשות השתדלות בצורה כזאת אכזריות ורשע לעשוק עניים. כשסיים המגיד את דבריו, ניגש אליו אותו יהודי, מלווה בריביס, ואמר לו, תודה רבה לדרשה, היו דברים נפלאים. נו, המגיד היה בטוח שהדברים פעלו את פעולתם. הם עשו את שלהם, ליתר ביטחון שאל אותו, למה, ממה נהנית? אמר לו, אותו אדם, אני עוסק לתרנסתי מהלוואות, מלווה בריביס. כמובן עם את הריסקה. אנחנו לא יכולים לעמוד ואנשים, בזמן האחרון, העליתי את הריביס. אנשים באים אליי ואומרים, אין לנו פרנות, לא יכולים לעמוד בזה, תרחם אלינו. עכשיו אמרתי לי, יש פרנות לי משמיים, הם ידעו שאין להם מה לבוא בטענות אליי. עכשיו אני רגוע, יש לי מה לענות לה. ככה נראה בן אדם שאין לו לב, הוא לא שומע. בטוח שזה נוגע לכולם, רק לא, זה לא נוגע. כשאין פילים, בן אדם לא מתעורר. אבל ישראל, ישראל היה לב שומע. משמע שמועה זו, שומע שמועה אהובה. עד כאן הדברים הנפלאים של רבי אליהו דיסקין, מתוך הספר שלו, מתוך גילה נחל אליהו, בוא עשו את גילנות. ואנחנו ממשיכים עם פרשת שבוע, ואיסם יסגו לו מכל העמים. לקט מיוחד מאוצרותיו של הגאון רבי אליעזר טוב שליטה. התורה מייחסת למעמד הר סיני חשיבות מאוד גדולה. המעמד הכי חשוב ויסודי של עם ישראל שנעשה ונהיה לעם. זכירת מעמד הר סיני נקבעה כאחד משש הזכירות שחיובן מדי יום, כמו שאומר הרמב״ם ביסודות האמונה, שכתב פרק חלק. ולמה זה כל כך חשוב? כי שבהר סיני זכו כלל ישראל לראות את הקדוש ברוך הוא עין בעין, כמו שכתוב, התורה יסוד הדס, התורה יסוד הדס. כי השם אלוהי כמעין עוד מלבדו, זה מה ראשי אומר, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא פתח שבעה רקיעים, כשם שהוא קרא את העניינים, כך קרא את הסוגים, וראו שהוא יחידי, לכן נאמר, התורה יסוד הדס. כיום עברו כבר אלפי שנים מאז מעמד הר סיני, למרות שאנחנו מודה לדברי חז"ל, שכל נשמות ישראל עד סוף כל הדורות עמדו ונכחו במעמד ההוא. הזיכרון הראייה של התורה הסיבת לא קיים אצלנו, כך שההתבססות של האמונה שלנו אומרת על אמונת המסורת של סיפור ותיאור המעמד ההוא מדור לדור, אב לבן, רב לתלמיד. משגיח, הגאון הצדיק רב חזקי לוינשטיין, כדרכו בקודש, ליישם כל דבר שייך לאמונה בצורה מעשית, היה משקיע רבות להמחיש ביותר איך היה נראה מעמד הר סיני. מה מספר הגאון הצדיק רבי מציון פלמן זצ"ל, בשם הגאון הדומי טורבסקי ראשי אספונוביץ', אמר כידוע, רבי דוד היה שומע על הסדר יום קפדני ומדויק. במסגרת הזאת היה משכים כל בוקר בשביל ללמוד בהיכל הישיבה לפני התפילה. יום אחד, כשהוא בא לפנות בוקר, הוא שמע קולות חזקים מהחדר של רבי חזקי. רבי דוד יצא ליד החדר והקשיב. שמעת המשגיח מתאר בקול רם, איך היה נראה מעמד הר סיני. הריחות הנפלאים, הקולות, הברקים, הארשים, צורה חיה וצבעונית, שמנסה בכל כוחו לאחד בלב שלו את הדברים במוחשיות. המשגיח היה רגיל להגיד שאנחנו לא צריכים לטמע למה בזמננו נטמעתה יראת שמיים שהורגישה ביתר סד בדורי פטגונים. סיבה לזה כי לא מכוונים כרוי ברכות התורה למעמד הר סיני, כמו שכתב אותו. הרקדים מפורש, שאתם לזכור את מעמד הר סיני היו, כשהם ילמדו לעיר אוהסי כל היום, וכששוכחים את מעמד הר סיני, אז איך ילמדו לעיר אוהסי. אחרי פטירתו של הגאון הרב חוזר זצ"ל, בעל שבט הלוי, אז הוא מספר שהוא נכנס בערב טורק, מספר שהוא נכנס באחד הימים לבית שלו לדרוש בשלום רעייתו אלמנה, שהייתה בת גדולים, אשת גדולים. יכול להיות שלגוין הקודש שבעבור מצפוקה עם יתו לסאון, וזה בגיר שאני אשת רבי שמריו דויץ' מרבני בתחתיבו. הוא אומר, ביקשתי להחכים ממנה, לשמע עובדה מעניינת, הנהגו ימי סירב, בדמותו רבת האות של בעלה הגדול. רבנית שהייתה אשת סחובר, משכילה ומיוחדת עם מעלותיה, השיבה לי בתחילה בתשובה אופנית, מה אני, את המתחוכם? בשביל להגיד לה, המתחוכם צריכים להיות לבד המתחוכם. רק מוכל לספר עליו, שאהב ללמוד, שאהב את הישירה ואת התלמידים. יש מישהו שלא ידע את זה. ואחרי שתיגה קצרה, היא נהנתה ואמרה לי, דבר אחד אני יכולה לספר לך. בתקופה האחרונה, כשכבר היה חלש ותשוש, כשהיה חוזר הביתה מלימוד או ממסירת שיעור, היה חוזר חי, היה חוזר נאור, רענן. אכן בעינינו, אמר הרב טורק, ראינו את זה, חודש אדר תשע"ד, שנה וחודש לפני הסתלקות, שנה וחודש ימים, לפני הסתלקות, הוא נכנס בצהרה היום לישיבה. והוא ראה איך הרב אוזנר, ראש הישיבה ישיש מעל גיל 100, יושב עם כמה אברכים שלמדו את האירוע, מסביר להם בטוב טעם ודעת ובבהירות נפלאה כדרכו בקודש, את הסוגיה של כל קבוע, כמחצה עד מחצה דומי. הוא אומר, בשבילי זה היה ספר מוסר חי, אשרי עין רוב. והמאמר פה ממשיך, כי הרבה דברים מעניינים, אתם מוזמנים לראות אותו וליהנות, ואנחנו ממשיכים חדשות דירשו. יש פה שיחה מיוחדת עם הרבון המפרעים סגל שליטה מחשובי, נגדי שוב עוד הפרעים שליטה. מספר, זה ממש מכתב על ידי הרב החוסד ראשון המרשלר, מספר ביום שישי, לפני כשבועיים, כמה שעות לפני הדלקת נרות בבית משפחת הרב סגל, מחשובי חסידי קרלין סטוין בביתר, נפקים בדלת, אחד לבנה בית פותח, ליד הדלת הפתוחה לרווחה היה מונח באריזה מעודרת, מגש מודר לחלות, שבמרכזו המונחים שלושה חלות מאפי בית ריחניות שלצידן מגולגרת פתקה מותרת בכתב יד. ערב שבת זווירו, תשע"ט, ממש לפני כמה שבועות בודדים, סיום חלק ג' במשנה דירשו לכבוד מאירי ורבי הרבן רפאים סגל שליט, אני כתוב במכתב. לרגע סיום חלק ג' במשנה שבת, רציתי להביע את רגשות הערכתי אליכם, על שזכיתי ברוך השם בשנה וחצי האחרונות לצעוד אתכם יחד בכל מהלך השיעורים ברוך השם. וזכיתי לסיים את חלק ג' שלוחנו וחמור בתוכן המשנה ברורה. הוא מפרט פה כמה מעלות טובות יש בשיעורים מופלאים שאני זוכה לשמוע אותם. הבהירות המופלאה, כל דבר בטעמו, אין חוקים כמעט, אלא כל דבר בטעם ובסברה שמתיישב על הלב. ולא במראה שכח. תפסתם או תפסתם, אולי אפשרות לשיעור קצר או ברור, אני לא חושב שבאמת הייתי מצליח להתמיד ולסיים כך לסעד ישמע. האפשרות לראות בכל שעה ושעות היממה, בהליכה, בעסק, בנסיעה, בכל מקום כפשוטו, אפשרות להספיק, ללמוד ולחזור ולהיבחן, הכל פרק זמן קצר, סביר בהחלט. אפשרות ללמוד יסודות של דברים שנתקלים בהם מדי שבת ושבתו, אך ללא הבנה מעמיקה ופשוטה, מהי הגדרת האיסו או המלוך, ועכשיו ברוך השם. תודה רבה לכל המסירות וההשקעה בשיעורים האלו. בברכה שתמשיכו הלאה והלאה בזיכוי הרבים המופלח. הנחתום, אברך המתגורר בעיר הקודש, טבריה, הרחוקה מהעיר ביתר, כמה וכמה תחומי שבת. המגיצור הנרגש מהמחווה המחממת את הלב, מיר לשתף בזה את מנהלי דירשו ואמרו שלי ושלוי, שלא חמו. אז בהזדמנות הזאת כבר ביקשו לשוחח עם הרב סגל. מאיפה הכל התחיל, הוא שואל. הוא אומר, ברשותכם אני אחזור כ-15 שנה אחורה, מפתיע המגד שלו. עד התחיל הקשר שלי לדיר, שבאותו תקופה התפרסם על אפשרות להצטרף במסגרת המבחנים, הלימוד דפיימי, דבר שידרבן את הלימוד והחזרות, כשהעמוד זה עמד בזיכרון. הוא מספר הרב סגל שהוא התלבט, קצת אם מצטרף לזה, קצת דשמאי, הוא התחיל וטעם את הטעם המתוק, וכך הוא ממשיך גם בתוכנית כיהן שס. זכה לי שבמסגרתה הוא זכה ללמוד ולהבחן על כל השס. אחרי זה התוודעתי לתוכנית כיהן הלוכה, שזכיתי ללמוד ולהבחן בחמש שנים על עיקרי ההלכות באורחיים בירדה, שהרי אנחנו זוכים להמשיך למסגרת השנייה, שאנחנו רוכשה. ידיעות החוצות בשאר ההלכות בחלקים האלה, כולל ההלכות שבדרך כלל לא לומדים אותה. בהמשך הוא אומר, במסגרת שיעור בדפרים ובסמדר של נשיא עקב חיים בעיר שלנו, בביתר, זכינו בתחילת לימוד הלכות שבת במקביל, בעזרת המחלקה החסידית בדירשו, אחדתי גם לסור את השיעור בקו הפנימי של קהילת קרלין סטולין. הביתה, אחרי תקופה, השיעור התחיל להישמע גם בקו השיעורים של דירשו ובאתר. בעצם השלים הרב סגל ברגש, רוב תורתי שאני זוכה ללמד לאחים משורי לפעמים בשעת ובהלוכה, הגיע רק בזכות התוכנית, התוכניות והתרגול הגדול של הארגון הזה. לנצל את הזמנים מחוץ לסדרה הכל בין הזמנים. כשגם מחוד שבת, שזכיתי במשך השנה האחרונה למסור בה את השיעור היומי, קניתי כאמור במסגרת קניין הלוך. כמה זמן לוקח השיעור היומי בטלפון? אז הוא מספר שבדרך כלל זה לוקח כ-10 דקות. עכשיו בתחילת לימוד הלכות יראו בין 12 דקות, אבל בכל מקרה, אנחנו מתאמצים הרבה שנשאר במסגרת הזמן הזאת לתולת השומעים. שאלים אותו בפליאה, ב-10 דקות אפשר להספיק כמו עמוד שלם. אז הוא אומר שאכן מתכונים בראש די הרבה, אבל ברוך השם, מקפידים להספיק בזמן הקצר ללמד את לימוד כל הפרטים שמשתמרו בתוספת ביור הלוך הנחוצים. כמובן חלק מהביור המוספים שמכניסים אותה לחיות ללימוד. אז שואלים אותו, האם מכזה סוג של שיעור אפשר גם לדעת את החומר שזה רק טוב לרכישת ידיעות? אתה אומר שהאמת שמסגרת שיעור שכזה אין אמת, אפשר את הדעת מי ומי השני. רק לאחרונה, עקב מודעות הפרסום של הקו השיעורים של דירשו, מתמונות מגידי השיעור עם פנה אל אחד מבני המשפחה מופתע לגמרי, שהוא מספר שחודשים הוא שומע את השיעור, אבל הוא אפילו לא חלם שזה ידות שלו. בכל מקרה, זה ברור שהכל תלוי בלומד עצמו, מדגיש הרב סגל. כפי שהרבה משומע השיעור מספרים ומשתפים שנבחנים על החומר כל חודש. רק לאחרונה פגשתי אברך אחד, לא מצבר יום, הוא אומר בחיוך, משומע שיעורים, ולפי תומה יספר ששומע כל שיעור כמה פעמים, ואחרי זה הוא גם משקיע, משלים הטיפולים המוסופיים, נבחן על החומר כל חודש בהצלחה. יש גם מעלה מיוחדת לשיעורים האלו, מתאים הרב סגל, שגם מי שכבר למד את החומר, שיעור יכול לסייע לו בשינוי חזרה לחומר. אחד בזמנים שקשה ללמוד בתוך הספר. רק לפני כמה ימים משתף אותנו הרב סגל בסיפור טרי. נסעתי באוטובוס העירוני, בביתר, באחת התחנות עלה אברך, שהבחין בי התחיל לחייך, שאלתי אותו למה. ואז הוא ניגש אליי, שלף אוזניה אחת מהאוזן ואומר לי, ממש ברגעים אלה אני שומע אותך, והדפיים בהלוך, ופתאום אני רואה אותך מולי. שאלים אותו, לקראת סיום, האם לימודי הלכות ערורין זה ככן באמת קשה ומסובך? אז הוא אומר שהוא עמד מבחוץ, נשמע קצת כאילו שהוא קשה ומסובך. הוא מסכים בכן. אבל צריך לזכור שבסך הכל מדובר בלימוד, לימוד ליום, ושבכל יום נגלה, מתוודים לעוד איזה מושג חדש, ועוד איזה הלכתי, שלא ידענו כך שזה בהחלט לא כזה מסובך, ובכלל הוא מוסיף, בכלל הוא מוסיף בהתלהבות. לא הזכרתי את המשנה ברורה המיוחד של דירשו, שכתוספת מודרת לביאור מוסופים, שמציינים ומביאים הרבה מקרים אקטואליים ששייכים כיום, הרי לכל דבר לא ברור וכדומה. צירפו תמונות, המחשה והדגמה שמבהירים ומסברים את העניינים בטוב טעם מדעת. מה מגיבים הלומדים בתחילת לימוד הלכות עירובין? הוא אומר, אולי תתפעל לשמוע, אבל את אתה, התגובות שהגיעו היו רק אלה שהרגיעו אותי. מהסוג של חשבנו שזה יותר קשה וכדומה, כשרבים העבירו את התחושה שלהם על הזכות המיוחדת להתוודע ולרכוש ידיעות והלכות והלכות אלו, שבלימוד העצמי לא כל כך מגיעים אליהם. עד כאן הדברים הנפלאים של הרב סגל. ואנחנו ממשיכים ילומים מגדולי ישראל, חכם עדיף מנביא. בקהל תרוג, מובא שבלעג בעומר תשע"ג ג' הרב שטיימן היה בשמחת נישואין לכדו בירושלים, ואחד ביקש ממנו ברכה, כשהבן ילך לישיבה טובה. אז הוא שאל אותו, ישיבה טובה או ישיבה מנתימה? אפילו לא בירך אותי. טוב, הדברים שלו התייחסו יותר מפתיעים קצת, אבל כך הוא אמר. ואגב, ושם שאחד השתתף בקידוש של אחד משווי רמת שלמה, ככה מספר אותו בעל המייסה. הוכח שם אחד עם כואבי מורון זצל, וסיפרתי לו את זה, מיד שהוא שמע, הוא הודה לו מאוד, אמר לו, אין לך מושג מה עשית לי, צלת לי את השלום בית, יש לי בכוח קשה, לאיפה לשלוח את הבן, יש לי בכוח קשה עם בני הבית, לאיפה לשלוח את הבן. אני סבור שאתה שלח את הישיבה שמתאימה לו, בני הבית דוחקים, שלח את הישיבה מצוינת, ועכשיו שאני שומע לך את דברי מורון, הרגעת אותי שאני צודק, כי כך נעשה. הוא אומר, אנו, אבי דעתנו, שלח את הבן, והוא ממשיך לי לספר, שהם חשבו לשלח את הבן לאחד מהישיבות הקטנות, הטובות ביותר בירושלים. אמרו לנו בחדר שרפים אותו לשם, סוף דבר היה שכנראה בחדר, בטעות, לא רשמו את הבן לאותה ישיבה, ורק בשבוע סוף בתלמוד, גילינו שהוא נשאר בישיבה. כידוע שבתאריך הזה, הכל סגור ומסוגור. תוך כדי שאנחנו עובדי עצות, הגדול שמוך הוא גלגל, שהגיע לפתחינו הצעה, להכניס אותו לישיבה חדשה, שעומדת להיפתח בלב לקרוב, וככה היה. הוא נכנס לשם, והיה מייסדי הישיבה. הישיבה התאימה לו מאוד. והוא גדל ופרח שם. ואז הבנו את כוונת הרב שטיימן, שהיו כדימי נבוא, שאומר שצריך לחפש ישיבה מתאימה, ולא סתם ישיבה טובה. ואנחנו ממשיכים דפיים בהלוכה. כיצד ייתכן שאדם יהיה חייב להחזיק את ידו בתנוחה אחת כל השבת? והאם מותר להושיט חפץ מעבר למעקה מרפסת שפונה לרשות הרבי? וכך, ועל עוד נושאים מעניינים, נוכל כולנו לשמוע בשיעור של דפיים בהלוכה בשלוחה אחת, ולהגדיל את ידיותינו בתנועה. ולרוות נחת. וכדרכנו נלמד גם אנחנו את עניין הדפיים והלוכן. היום אחרים בסימן שימוסף, סעיף א', מי שעושית כזו, מי שעומד ברשות בשבת ברשות היוחד, ויש לו חפץ ביד, והוא טעה, ורשות היה ברשות הרבים, הוא יכול להחזיר את היד עם החפץ שבתוכה ברשות היוחד. וחיקו הפועסקים, אם הוא רשאי להושיט את היד עם החפץ, או לזרוק אותו. או לזרוק אותו לרשות היוחד אחרת, שצמדה לרשות היוחד שעומד בה. כמו שמדובר לרשות היוחד שלו, שעשה עירוב חצי רוי. אז שמצד עצמה, לרשות היוחד אין איסור להכניס לתוכה את החפץ. אבל אם התחילה היה בכוונה להושיט, היה בכוונה שלו להושיט את החפץ או לזרוק אותו לרשות היוחד אחרת וטעה והושיט לרשות הרבים, לכל הדעות שזה היה אסור לעשות, הוא רשאי רק להחזיר את היד עם החפץ שבתוכה לרשות היוחד שעומד. בהמשך לדברים האלה, מי שהושיט היד מרשות היוחד לרשות הרבים, במיידית שיש לו חפץ ביד, עשו את החזרה שלו להחזיר את היד גם לאותה רשות היוחד שעומד בה. ולהחזיק את ידו בצורה זו עד לצאת שבת. ויש מהראשונים שסוברים שקנס כזה זה רק באופן שעשיתה דר שבת, כאילו שבאופן זה, אם הוא הניח את החפץ, יעבור רק לסוד הריבון, שהרי לא, לא עקר את החפץ בשבת. הרי אם הוא הוציא את היד בשבת, הרי אם הניח את החפץ, יעבור לסוד הרייסי. ולכן לא כנסו אותו מחשש שם המתוך שמחזיק את ידו זמן רב באופן זה, שכח וישליך את החפץ מידו לרשות הרבים, ויעבור על איסור דאורייסי. רשות הרבי מגיעה רק עד לגובה של 10 תפוחים מקרקעיתה, ומעל הגובה הזה נחשב החלל שמעלה למקום פטור, ויש אומרים שמותר לכתחילה להוציא מרשות היוחד למקום פטור, אבל לדעת ראשונים רבים אסור מדרבנן, בחשש שהוא יטעה ויוציא את החפץ מתחת לגובה 10 תפוחים, רשות הרבי. ומי שמוציא מרשות היוחד לרשות הרבי דרך מקום פטור, עובר באיסור דאורייתא שלא יטועה. ולכן, אדם שעומד במרפסת של רשות היוחד, שפונה לרשות הרבים, אסור לו להוציא ידו מעבר למחיצות המרפסת שחפץ בידו. למרות שהמרפסת גבוהה מקרקע רשות הרבי, יותר מעשור תפוחים. עד כאן בעניין דברים בהלכה שנלמד היום. אנחנו על מה שלמדנו אתמול, ראובן, שרואה את שמעון עובר עבירה, אם יש בכוחו למנוע אותו מכך, הרי הוא מחויב מדאורייתא לעשות ככה, וכל שכן, אסור מדאורייתא לסייע לו בעשיית העבירה. איסור לפני עיוור אמור גם ביחס לגוי, ולכן, אכן אסור לסייע לעבור עבירה, כבר בדזורה או גזל, כשלולי הסיוע לא היה באפשרותו לעשותה. אסור מלאכתו יצועה, רשות חרשות מדאורייתא, ובמלאכו שלמה, להיינו עקירת החבץ מרשות הרבים, והלכתו ברשות היוחד או להפך. עד כאן בעניין מה שלמדנו אתמול, וכדרכנו נפליק בעינים אחורה, וזכר מה שלמדנו, אסור להוציא דם בשבת מאדם ובעל חי, שהוא איסור מלאכת חויבל. ולכן, אסור לחכך צעים פתוחים בשבת, כיוון שזה גורם ליציא אדם. קוץ שנדחה במסר במסר צער, מותר להוציא אותו גם אם הדבר יגרום בוודאות, ליציאה של דם. גם אם צעות מחת וכדומה, סתם הדבר, כשזו מלאכה שלא צריך לגוף השערי, כי אין לו צורך בדם, ועוד שהוצאה את הדם מקלקול ולא טיפול, יתירו איזה מחמד צער, אבל אם אפשר להוציא את הכוס ללא יציא הדם, יש להקפיד שלא יצא דם. פצע מוגלתי שמצל צער רב, מעיקר הדין מותר לנקוב גם באמצעות מחת, תבואה של המורסה, כשהמטרה היא הוצאת המורסה. גם כשמעורב דם במורסה, אין בהוצאה שלו איסור חויבן, בגלל שדם הזה יצא עם מחזור על דם של הגוף, או ביותו בתוך הפצע. אבל עדיף לנקוב את הבועה על ידי גוי, גם כשלא מעורב בדם. בכל מקרה, אסור ללחוץ בצדי הבועה, בגלל שבאופן כזה יצא דם הבלוע בבשר. דף היום את הלמוד דבלי, מה המיוחד בשיני החולדה? מה הראה לתרנגול של בייס רב חנה? ומדוע הלכו רבי סימוי ורבי צודק כלילות? כך בעלות נושאים העניינים, ועדה מסכת חולין, דף הלמוד. אלה קראת שיום הדור נפלח הפייטים בחיים. המשך ההקדמה לספוק דרך עובד חיים, כי כשהיא התחקה, אחר הסיבות שאיסור לשנורא כל כך נפוץ ונעשה הפקר, אז הוא מצא שזה נובע מחוסר הידיעה בגדרי האיסור בפרטי ההלכות שלו. המון כלי אינם יודעים שזו ראשונה הרוגה בסיפור אמת, ואילו את בעלי תורה, היצר מתה בכל מיני אופנים אחרים, שמראה להם שדיבור הזה אינו בגדר לשנורת, שמראה להם שהליץ' כזה מותר לדבר, שום שהוא חונף ובעל מחלוקת בחדיים. והיא גם בזה אין היצר מצליח, הוא מרמה אותם להפך, שהכל אסור משום לשנורת. אי אפשר להינצל מהאיסור, אם לא שיפרשו לגמרי, שיפרשו לגמרי מעיני העולם. מלבד זאת כדי לרחב את חיים. אין אנשים יודעים לאסור קבלת לשנורת, שאסור אפילו להאמין בלב בלבד. רק לחוש צריך, כתוצאה ממצב זה, להמשך רחב את חיים להסביר. עם אלה כבר יתמוטט העניין בכל מכל, כי התרגלו לדבר ללא חשבון. מובל גל, זה לא נשאר לעבוד, עד כדי כך, שמי שמאיר לחברו על דיבור אסור, הוא חושב עליו שהוא בא לעשות את צדיק או חסיד, ולא יקבל את התוכחה שלו. מה הסיבה העיקרית לחוסר הידיעה מוח חובת חיים? כי לא קופצו במקום אחד כל דיני לשלום ורחילוס. כמו הלכות בנושאים אחרים שקופצו בתור של חנוך, תורשו בעיר היטב. זה איפה אמר רבותיי מה שהביא את החובת חיים לחבר את הספר שבאמת חולל מהפכה עצומה בנושא של שמרת הלשון. הביאור מוסרים של דירש ומספקים לנו בעניין הזה עוד קצת פרטים נוספים מאחורי הקלעים. הרב שטיינמן סיפר בשם תלמיד רדין, הרב שפירא, שהיה יהודי ברדין שרצה להלשין על החבר שלו שמתחמק מהצבא. אותו יהודי יצא מרדין לכיוון וילנה להלשין. כשאנחנו צריכים שמע את זה, הוא רטף אחריו כמה קילומטרים, רק שהוא השיג אותו בתחנת הרכבת, תחנה לפניו, שיחזור בו, אבל איש לא הסכים. כשראה חובת חיים שהוא לא יוכל לשכנע אותה, עזב אותו. ובסוף באמת אותו יהודי נרגע, ודברי החפיים נכנסו לי בו, והוא לא נסע לאנשים. אבל הוא הוסיף שהמייסר הזה המשך לחובת חיים עד כמה אנשים כלל לא יודעים את החומר של האבון. זה היה אחד מהדברים שזירז אותו לחבר את הספר. עוד דבר בשם הרב אידלמן, כשהוא שמע מהחובת חיים, הייתה עליו בדעתו לחבר את הספר על שמיר סלושם, שהוא שמע פעם, אדם מדברים לשנור, הוא ברח ונמלט מהמקום עד שהוא נפל מרוב עייפות. ועד כשהוא שיחה באפיסת כוחות, עלתה במחשבתו לכתוב את הספר. גם הבן של החפץ חיים כתב שאמנם הוא לא שמע, אבא שלו את הסיבה, אבל בהכירות, רוחה הגדולה והתורה, יודע שדברים אשר קרו בארץ, לפעמים גם מקרים פרטיים מקומיים, מייסים אשר לא יעשו, ולאדם לחווי רואי, הם אלו שעוררו אותו לזה. עד כאן בעניין הזה ולסיום רבותי התחזקות ימים. בהקדמה של החובת חיים כתוב שחסרה להרבה אנשים ידיעה בעניין יסור כמות לשון הרע שיסורו הוא אפילו להאמין בלב ובפת. וגם שגם על זה יש יסור תורה אפילו שלזמן לשמע הוא לא בדעתו לקבל את הדבר. מלבד אם הוא שומע משום תועלת לאבא שיושלמו שרצים, שמותר לספר, רק לחוש מבואף. נזהר אם כן רבותיי, נזהר מאוד שלא להאמין דברי גנות על הזולת של איסור תוירה, ונזכור שבדרך כלל חסרים פרטים שמשנים את כל הסיפור. עד כאן דברנו אליו רבותיי, שיהיה כולנו המשך יום נפנה, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשניות, בכל טוב סדר.